טוב, אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים. שנה חדשה. שנת תשפ"ד. מטבע הדברים ככה חשבתי לדבר על יום הכיפורים. בעזרת השם. השם יעזרנו. אז אנחנו נדבר על יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום בשנה, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש יום אחד כזה, יום פלאי ומיוחד, צריך לעמוד על סודו. יום מאוד מיוחד, זה יום שהוא יוצא דופן בהרבה בחינות. שבת שבתון, זה חג שהוא גם שבת, יוצא דופן, כולם כל ישראל ממש כמו מלאכים ביום הזה. אין שטן ואין פגרה, אנחנו יודעים שאין שלטון של שטן ביום הזה. אבל דווקא ביום הזה רציתי לדבר על הקשר בין יום הכיפורים לשטן. שנה שעברה דיברנו על השעיר לעזאזל, שזה סוגיות ממש מקבילות, וננסה גם השנה בעזרת השם לדבר על הסיפור המיוחד הזה של יום הכיפורים והשטן. אז דווקא נתחיל מהגמרא שאנחנו לומדים אותה היום בדף יומי, מסכת קידושין. זה סוף המסכת, אתם תזכו לראות את הגמרא הזאת, את הסיפור הזה בסוף המסכת. נתחיל מסיפור, תמיד מאיפה אני מתלבט מאיפה להתחיל, נתחיל מסיפור. מספר את הגמרא סיפור קצת מזעזע. פלימו אבא רגי למימר כל יומה גירה בענד השטן. היה לפלימו מנהג, תנה קדוש פלימו, הוא היה תנה, והוא היה כנראה יהודי מאוד מיוחד, מאוד קדוש, והיה לו מנהג לקום בבוקר, במקום להגיד מודה אני, הוא היה אומר, גירה בענד השטן, חץ בעין של השטן. טוב, זה היה מודה אני שלו. יום אחד, מעל ליום עד כיפור אהבה. מה זה מעל ליום עד כיפור? יפה. ערב יום הכיפורים. זה היה? תשעי בחודש, נכון? יפה. יום אחד מעל היום הזה כיפור אהבה. איד מילה כעניה. כלומר, השטן נדמה לו כעני. אתה קרא הבבא. התחיל לצורך על הדלת, דופק. הלו, תנו לי להיכנס. כולם אוכלים, מבסוטים, שותים. הפיקו לריפת הבאים, רואים איזה עני, לא נעים. עכשיו, איפה כיפורים, כולם כבר לבושים לבנים וזה. לא מכניסים עכשיו פה איזה... מוצאים לו לחם החוצה. הפיקו לריפת. אמר לי... יום כי העיד נקו לאלמה גווי ואנה אבראי? מה זה יום כזה? מה זה יום כזה? שיצעק, מה אני בחוץ, כולם בפנים? לא, אבל הוא צועק, בכוונה הוא מנגן להם גם על העצבים. יום כזה, אתם לא מתביישים? ערב יום כיפור? כולם בפנים, אני בחוץ? מה אתם רוצים ליפת? מה אני כלב? איילי וקריבו לריפתה. עלה והביאו לו פת. טוב, הכניסו אותו פנימה. הכניס אותו, כאילו בעצם פליימו הכניס אותו, וקריבו הביא לו את הפת בתוך הבית. אמר לי, יום כי העיד נקו לאלמה התחה, ואנה לחודאי? מה הכוונה? מהשאלה שלו אנחנו נראה מה קרה. הוא שואל, תגידו ביום כזה, כולם על השולחן, מסובים, ואני יושב בצד? כנראה שפליימו, עם כל הכבוד, צר, הכניס אותו פנימה לבית, נתן לו איזה פינה שישב בצד. שלא יפריע לכל המהלך. מה, מה זאת אומרת? אני בצד, כולם על השולחן, ואני בצד? טוב. עטיו ועוטבו התחה. הביאו אותו והושיב אותו על השולחן. אבא יתיב מלא נפש שכנה וקי ועלה. התיישב, עכשיו פתאום מתגלה המרצה מן השק. אנחנו מבינים למה הם כל כך פחדו, למה הם מוציא לו בהתחלה פת, למה הם נתנו לו לשבת בכיסא בצד, למה את כל הסיפור הזה, למה? כי הוא ישב על השולחן וכל הגוף שלו היה מלא שכין וכיבים. כיבים, הכל מלא פצעים, הכל מלא... ואבא כאבית בימי לדמייס, אם זה לא היה מספיק עד עכשיו, אז הגמרא מספרת שהוא כנראה היה אוהב לפוצץ את הפצעים. היה חצ'קונים, בדיוק, פצץ אותה. היה עושה בהם דבר מאוס. אמרו לי, טיב שפיר, שב יפה. מה אתה יושב ככה? תתנהג נורמלי. בקיצור, אתה איתנו בשולחן, תתנהג בהתאם. אמר לי, אבו לי קסה. בתגובה למה שהם אומרים לו, אומרים להם, תביאו לי כוס. יבו לקסה, הביאו לו כוס. אחמר שדה בכיחו. רש"י אומר שאחמר זה שוטר בלעז, אז לא יודע מה זה, אבל כנראה כזה, כזה ככה, אחמר, זה נשמע כזה, ככה עשה איזה, ושם את הכיח שלו בתוך הכוס. לא נעים. נחו בי. מה זה נחו בי? צעקו עליו. הלו, מה אתה עושה פה? מה, אתה משוגע לגמרי? בתגובה לזה, התגובה האחרונה שלו, שקה ומית. עשה ככה, ומת. השטן מת.
שיחק אותה.
טוב, האם עד כאן היה סיפור בסדר? הסיפור ממשיך. שמעו דעה וכאמרי, פלימו קטל גברה, פלימו את הקטל גברה. אם זה עד עכשיו היה מורכב, עכשיו פתאום התחילו קולות מבחוץ לעשות ציר לחץ על מה שקורה שם בתוך הבית, כי מתחילים לשמוע צעקות, פלימו הרג מישהו, פלימו הרג מישהו. עכשיו, פלימו הרג מישהו, התנא האלוקי, פלימו הרג מישהו. כמובן, מה זה שמעו דאבו כאמרי? זה חלק מהמעשה שטן, חלק מהפירוטכניקה שלו. הוא משמיע קולות, פלימו הרג מישהו, פלימו הרג מישהו, הוא נכנס ללחץ. ערק ותש ענף שבבית הכיסא. ברח והתחבא בבית הכיסא. איפה מתחבאים? בית הכיסא. זה מחוץ לעיר, נכון? יושבים מחוץ, הפעם זה היה מחוץ לזה. רעת מתחבא, איפה יכול להתחבא? איפה יש מקום עם מבנה מחוץ לזה? מתחבא בבית הכיסא. יכול להיות שאת באיזה סוד גדול שהוא מתחבא דווקא בבית הכיסא. אזיל בטרי נפל קמי. הלך לפניו ונפל קמי. כלומר, הולך, מי הולך אזיל בטרי? מי אזיל בטרי? השטן קם לתחייה. מה אתה חושב, זה מפריע לו? הוא שולט על המוות, הוא קם לתחייה, מתחיל לרוץ אחריו. הוא אומר, הוא לא התחמק ממני הבחור הזה. כי חזיי דאב המצטער, זה כבר היה הסוף. ברגע שהוא מסתכל בבית הכיסא, פתאום נפתח את הדלת, הוא רואה את השטן הזה עוד פעם, בכלל, הוא כנראה היה צריך שיחיו אותו עכשיו, אבל ברגע שהוא ראה שכבר, כי חזיי דאב המצטער, גלי לנפשי. ברגע שהוא הגיע לסוד הצער, ומעניין שזה קרה דווקא בבית הכיסא, הוא גילה לו את עצמו. אמר לי, מה איתה, מה אמרת, אחי? כלומר, יפה. כלומר, למה אתה אומר כל הזמן, גירה בעין איזה שטן? קוראים לי בעין, כל הזמן חץ בעיניים. זה לא נעים מה שאתה עושה כל הזמן. למה אתה כל הזמן מדבר אליי ככה? שואל אותו פליימו, ואלייך יאימה, אז מה אני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד? אמר לי, לימה, מר, רחמנה ניגער בי בשטן. הסיפור הזה פלא עצום. הסיפור מסתיים שהייתי מספר שהשטן יגיד, תהיה חבר שלי, תהיה ידיד שלי. אבל פה השטן אומר לנו, כאילו פתאום השטן נהיה, מהצד שלנו אומר, אתה צריך לדייק. כשאתה רוצה להילחם בי, אז תילחם בצורה הכי טובה, ניגער בי בשטן. מה זה הסיפור הזה? שהשטן מגיע, מתחיל לעשות פה כל מיני הצגות, פירוטכניקות, בלגן. מה הוא רוצה ללמד את פליימו? ולמה הוא דווקא נגיע לפליימו הזה שאמר, גירה בן את השטן? צדי כזה, מה אתם... בערב יום כיפור, ודווקא בערב יום כיפור הוא רוצה ללמד את הלימוד החשוב הזה. מה הסיפור פה? אז בשביל להבין את הסיפור, צריך להבין קצת מה זה ערב יום כיפור. הגמרא אומרת, בערב יום כיפור, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. שואלת הגמרא, וכי בתשעה מתענין? והלא בעשירים מתענין. אלא ללמדך, שכל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשיעי ועשירי. לא הבנתי. אם זה טוב לאכול, סבבה, אין בעיה. אבל מה זה קשור? כאילו התעניתי תשיעי ועשירי. תגיד לי שזה גם מעלה מאוד מאוד טובה לאכול בתשיעי. אבל למה התורה מלמדת את זה דרך הצום של עשירי? יש מצווה בעשרת ימי תשובה לחזור בתשובה. זה כאילו התעניתי עשירי? מה זה קשור? יש מצווה בראש השנה לקרוא בשופר. זה כאילו התעניתי עשירי? מה זה קשור? יש מצווה לאכול בתשיעי. מה זה קשור להתעניתי עשירי? הפוך, זה שתי דברים מנוגדים. לאכול ולא לאכול. אז למה התורה את האכילה של תשיעי מוציאה בלשון התענות עשירי? מסביר הרב קוק במדבר שור. יסוד שמובא בהרבה מקומות, שיש פה יסוד אדיר שצריך ללמוד אותו. היה ניתן לתפוס את יום הכיפורים כיום שמחלה את המציאות. אנחנו עזבנו את המציאות, פרשנו ממנה, אנחנו מלאכים, ולשם אנחנו מכוונים, לפרוש מהמציאות. זה תשובה, זה סוג של תשובה. זה תשובת המשקל שנקראת במסילת ישרים פרישות. אבל זה לא הסוף. יום כיפורים שלם, זה יום כיפורים שאנחנו מסתכלים בעיניים של בעיניים של המציאות, ומרוממים אותה. ומעוררים אותה. ומטפלים בה. לכן לאכול בקדושה בתשיעי, זה חלק מהתיקון של עשירי. כי עשירי, מסביר הרב במדבר שוב, הוא במובן מסוים חסר, בלי האכילה של תשיעי. ותשיעי, אם אתה נשאר רק עם האכילה, אתה לא מתעלה, אז זה נשאר רק. תשיעי ועשירי זה השלמה. זה קשור מאוד גם לימים שאחרי יום הכיפורים. מחיל אל חיל. מיום הכיפורים מהפרישה, לחג, לשמחה גדולה. לימים שאין בהם נקיים מהחט, מגיעים ל... אז זה קשור גם מקדימה, גם מאחורה, יום הכיפורים. משותף עם החיים, עם עצם החיים, עם עצם השמחה, עם עצם החיות, גם מקדימה וגם מאחורה.
אם שיהיו אוכלים זה כמו צום, אני לא מבין למה לא הבאתם אוכל.
אז זה תשיעי ועשירי, זה הבחינה של תשיעי ועשירי. השטן הזה מגיע בתשיעי. כי לשטן הזה יש בעיה עם מה שפליימו עושה. פליימו, כל החיים שלו גדל למציאות של פרישות. גירה בעיני דשטן. צריך לראות חץ לשטן בעין. כי השטן הוא דיעבד. הוא בדיעבד. צריך להילחם בו. הוא נורא והיום. צריך להילחם בו. כל הזמן צריך לתת כל החוצים בעיניים. הוא כל הזמן אויב שלנו. באמת, אנחנו חייבים לחיות ככה בתודעה. אם לא נחיה בתודעה כזאת, זה מסוכן מאוד. אבל יש בזה חיסרון. פליימו, יש בזה חיסרון, וזה השטן מלמד אותנו בערב יום הכיפורים. אומר, אם אתה כל הזמן מנסה לראות חץ בעין, בוא שנייה ננסה להבין מה אתה אומר. אתה בעצם אומר שיש משהו שהוא רע בעצם, שאין לו תפקיד, שצריך רק להילחם בו. או אולי שזה התפקיד, להילחם בו. אבל אתה לא מגיע, בעצם אולי לפעמים, אני אגיד את המורכבות, יש פה משהו מאוד נכון ויש פה משהו מאוד לא נכון, אני אסביר. יש לחלק בין שטן, שהוא הכוונה, המציאות. העולם הזה, עם כל מה שהוא אומר. ויש את הצד הפחות שבעולם הזה, את הצד החיסרון שבעולם הזה, כשהוא בלי הנשמה שלו. זה שטן, בעצם. לפעמים, הרבה פעמים אנחנו מתשתשים, ואנחנו קוראים לשטן, לכל המציאות העולם הזה. אנחנו קוראים לשטן, ואנחנו נלחמים בה, כי היא מפריעה לנו בעבודת השם. כי בשביל להתעלות ולהיות מלאכים, אנחנו צריכים לפרוש מן החומר. לפרוש! אבל לפעמים זה קצת מבלבל אותנו. כי אנחנו חושבים לפעמים שבעצם כל המציאות העולם הזאת צריך להילחם בה, כי היא לא אלוקית. אופה, מה אמרת פה? אמרת שהמציאות של העולם הזה היא לא אלוקית? זה כפירה, כביכול. האדם לא ממליך את כל המציאות תחת מלכותו של השם יתברך. חשבתי בתפילה, אתם יודעים, בראש השנה, אנחנו כולנו מגיעים, באמת, לא משנה, בין האשכנזים, הספרדים, כשמגיעים בתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו, בכבודך, וינשא על כל הארץ, ביקרך. אז כולם האשכנזים ישורו, מלוך על כל, נכון? והספרדים מגיעים, מלוך על כל העולם כולו, בכבודך, ומגיעים לשם, וזה עשי, מה זה? מלוך על כל העולם כולו. מה זה המושג הזה? כל העולם כולו. מה זה כל העולם כולו? זה מושג שאנחנו רגילים להגיד אותו, כל העולם כולו גשר צרמאות. מה זה? מה זה כל העולם כולו? מה זה? כן, אז אני אומר, אנחנו רגילים להגיד את זה, אבל מה זה כל העולם כולו? זה ממש כפילות, זה זועקת. מלוך על כל העולם כולו. כל העולם! מלוך על כל העולם כולו. כל העולם בכבודך. מה זה כל העולם כולו? כל העולם היה ניתן לתפוס אותו. לא, אז זהו, אז לא ככה. מלוך על כל העולם כולו, בכבודך. ככה מפסקים את זה. אז אם זה היה ככה, אז היינו... אז למה? מה היסוד? אני חשבתי שזה נראה לי נכון, הנקודה הזאת, שכל העולם, היינו יכולים לתפוס את זה כתפיסה כמותית. זאת אומרת, כשברוך הוא לא מלך רק פה, הוא מלך בכל העולם. אבל החידוש הגדול זה כל העולם כולו. למה? כי זה שיש לנו מלך, זה לא אומר שעדיין בתוכנו איזה צדדים שהם לא, הם לא לילה, הם לא עגלת, הם לא קשרים. יש צדדים שהנטיות בהם הם סתם צריך להעביד אותם, להפיס אותם. על זה מנוסח בתפילה כל העולם כולו בכבודך. יש משהו שהוא מבלדי הקדוש ברוך הוא? יש משהו שהוא לא תחת מלכותו של השם יתברך? יש איזה נטייה בנפש שלך שאין לה נטייה לקדושה, אין לה איזה צד שצריך של תיקון? אין דבר כזה. כשאתה אומר את זה, אתה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא מספיק מלך. אבל כשאתה אומר את זה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ויקרך, אז מילא ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וממילא נגיד את הדבר הכי חשוב, הרשעה כולה כעשן תכלה. זה החידוש הגדול. הרשעה כולה היא תכלה כעשן. מה הכוונה תכלה כעשן? מה הכוונה? נכון, יש, כולם אומרים, הרשעה כולה יש כאלה שמגיעים בעשן תכלה. כי אם קשה להם, מה זה? כעשן תכלה. לא הבנתי. מה החידוש שלי כעשן תכלה? לא, נחלה אותם על ידי העשן. לא. החידוש הגדול שהתברר שאין בו כלום.
תתפוגג.
תתפוגג. מעצמה. כי ברגע שאתה ממליך את כל המציאות על הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, כל המציאות הקדוש ברוך הוא מטפל בה, מרשע ועד גמירה, על הכל. אז כבר לא נשאר מקום לרשעה. לא נשאר מקום לרשעה. בערב יום הכיפורים מגיע השטן ואומר, גם לי יש תפקיד. תפסיקו להפיס אותי. תפסיקו כל הזמן להילחם בי עם חץ בעיניים. יש לי תפקיד. לאן מבריח אותו פליימו? מגיע דווקא בערב יום הכיפורים. ועם כל הגועל שבו מבחינה חיצונית, הוא אומר להם, תסתכלו פנימה. תסתכלו, גם לי יש תפקיד. שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. השטן, שמעתי משהו מתוק מהרב ג'יאמי, היה פה שבוע שעבר, כאילו הוא אומר לך, לא זוכר על מה הוא הסמיך את זה, כאילו הוא אומר לך כל הזמן, אל תחטא. עכשיו אני נזכר. איזה יופי, איזה פשט. אנחנו אומרים, ביום הכיפורים אנחנו נגיד, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. אז אמר הרב ג'יאמי, אני לא יודע בשם מי, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? יש חטאים שהם לא מיצר הרע. איזה חטא, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? אומר שאני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה. לא, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? הכוונה? כי ליצר הרע חטאנו. היצר הרע בעצמו, הוא גם בא ואומר לך, אני לא רוצה שתיפול. אל תיפול, אני תקשיב, אני הולך לשכנע אותך, חבל לך על הזמן. אבל בפנים, 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 הוא אומר לך, אל תיפול. כי אין באמת למעלה בשמיים. הקדוש ברוך הוא ושטן, כמו שהנצרות חס ושלום מציירת. אין דבר כזה. אין לו כוח מצד עצמו. הוא שלוח דרחמנה. כמובן, הוא שולח הכי מסובך שיש. השלוח שאתה כל הזמן בבחינה המוסרית נלחם בו, כל הזמן נלחם בו. אבל יש יום אחד בשנה שאתה צריך לזכור שבאמת הוא בא לרומם אותנו. אומר לו פליימו, אז מה אני אעשה? בורח לבית הכיסא. לכאורה הוא בורח למקום כל כך מצחין, כל כך מאוס. מה זה בית הכיסא? מה זה בית הכיסא? לברוח לבית הכיסא זה המקום הכי מאוס, הכי לא נעים. בית הכיסא יש בו סוד עמוק מאוד. ידוע דברי הגרא, הגרא באבן שלמה, כותב, אני אגיד לכם עוד משהו אדיר, כתוב, יתד תהיה לך על אזניך, והיה בשבטך חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צעתך, ולא יראה בך ערוות דבר, נכון, ונשמרת, כתוב, כי יוצא מלך עיני אלוהיך ונשמרת מכל דבר רע, ואז כל הפסוק הזה מתחיל, שאתה צריך, כשיש לך בית הכיסא במחנה, אני אגלה לכם סוד, זה משהו מטורף, כל הברייתא, של המסילת ישרים, כל המסילת ישרים בנוי על ברייתא. איזה ברייתא? איך הברייתא? איך כל המסילת ישרים בנוי? כל התורה מביאה לידי זהירות. על מי כתב את הברייתא הזאת? רבי פנחס בן יאיר. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זהירות מביאה לידי זריזות וכו'. כל הברייתא הזאת יש לה פסוק. מאיפה היא מתחילה? ונשמרת מכל דבר רע. תקשיבו טוב. כל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר של עבודת המידות מתחילה מפסוק תנא ונשמרת מכל דבר רע. תורה מביאה לי מה? מה זה ונשמרת מכל דבר? תסתכל את הפסוקים, זה פסוקים שמדברים על בית הכיסא, שכשיש לך מחת, מה קשור בית הכיסא לכל עבודת המידות? אומר הגרא ואבן שלמה, הבית הכיסא זה עבודת המידות. בית הכיסא זה מה שכתוב בגמרא בברכות, כל המעריך בבית הכיסא מעריכין לו ימיו ושנותיו. כולם קוראים את הגמרא הזאת, לא נורא, תעבור, בסדר, חזר לפעמים דורשים, לא יודעים מה הם דורשים לפעמים, לא שמים לב, מה פתאום? כל המעריך בבית הכיסא מעריכין לו ימיו ושנותיו. ויש עוד גמרא שאומרת ובית הכיסא עדיף מכולו, שם הגמרא מביאה כל מיני דרכים של התנהגות בדרך ארץ, ובית הכיסא עדיף מכולו. מה זה? בית הכיסא זה המקום שבו אנחנו מתמודדים עם הפנימיות שלנו. פתאום אנחנו נמצאים בתוך ארבע קירות לבד עם עצמנו, ומבררים עם עצמנו מה בפנים ומה חיצוני לנו. מה שייך אלינו באמת בעצם, ומה חיצוני וצריך לפלוט אותו החוצה. זה בית הכיסא. בית הכיסא, אומר הגרא, זה מילים אחרות שם קוד לעבודת המידות. אומר השטן לפליימו, תברח. לאן תברח? לבית הכיסא. ושם תגלה שאתה תהיה חייב להתמודד עם כל המידות בנפש. מרשע ועד גמירה, לא ידח ממנו נידח, שום דבר, אתה צריך להתמודד איתו. ואתה איך תתמודד איתו? אם תדע להפריד בין הצדדים הרעים שבך לבין הצדדים הטובים. אחרי שהוא הגיע לבית הכיסא, אז הוא מבין שהוא הבין את התהליך. הוא מגיע ומתגלה לב, מה הוא אומר לו? מה אני אגיד? אני רוצה להילחם בך. אומר לו, אתה צריך להילחם בי, אוי ואבוי אם תיכנע לי. אבל אתה צריך להילחם לא בצורה שלא מבינה למה יש שטן. לא בצורה שבאה למחוק את היות השטן. גירה בעיני די שטן. אלא מה כן תאמר? יגער השם בך השטן. גערה. השם יגער בשטן. זאת אומרת, אנחנו צריכים סייעת הדשמי האדירה, כמו שהגמרא בקידושין אומרת, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. השם יגער בך השטן. צריך הרבה סייעת הדשמי בשביל העבודה הזאת, אבל אנחנו מעולם לא נמחוק את השטן. אנחנו נלחם בו מלחמה שמלאת הערכה והוקרה לתפקיד שלו. נלחם בו בכל הכוח. 364 ימים נלחם בו. ויום אחד בשנה אנחנו כבר לא נצטרך להילחם. אין שטן ואין פגרה. מתי? מי שמבין את הלימוד של תשיעי? מי שמבין שלהסתכל בעולם הזה ותלרומם אותו, זה חלק מהעבודה, אז כבר אין שטן.
ובכל זאת אנחנו ביום כיפור בענייני אני
ממה? מה?
גר בשטן לבן יסכינם.
לא, ברור, אנחנו מבקשים ביום הכיפור זה, יש לו גם תפקיד לרומם את כל השנה כולה אחרי זה. אבל מצד עצמו אנחנו אומרים, ברור שם כבוד מלכות טוב ולא נמד בכל, כי אנחנו לא פוחדים מכל המקטרגים, לא פוחדים מכל המסטינים, אין שטן ואין פגרה, כמו שהגמרה ביומה אומרת, מובא לפניכם. הגמרה אומרת, אליהו פגש פעם את רב יהודה אחוה דרב סלה חסידה, אז יש לו הזדמנות לפגוש את אליהו, אז מה הוא מה הוא שואל אותו? מתי שואלים את אליהו? מתי יבוא המשיח? נכון? אז הוא אומר להם, אליהו כבר הקדים, הוא ידע כבר מה הולכים לבקש ממנו, הוא ידע כבר מה הם הולכים לשאול אותו, מתי לא בא המשיח. אמריתו לא, אמי לא עתי משיח. אליהו בא אליהם כאילו בטרוניה, אתם כל הזמן שואלים למה לא בא המשיח, נכון? אז הוא אומר להם, והעיד נהיום עדי כיפור ההוא. יש יום כיפור, ואיבו כמה בתולתא בני ארדיה. לא עלינו יום כיפורים, ונבעלו כמה בתולות בני ארדיה. וואי, וואי, זה פחד. אבל למה יש יום כיפורים אין שטן? מה זה? אמר לי, הקדוש ברוך הוא מה היא אמר? תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא אומר על מה שאתה אמרת עכשיו? אמר לי, לפתח אתה תרובץ. הקדוש ברוך הוא מלמד עלינו זכות, ואומר, מה לעשות? זה קשור לאותה כללה של אדם הראשון, לפתח חטאת רובץ, של קין, נכון? לפתח חטאת רובץ, הוא ימשול בך, נכון? לפתח חטאת רובץ. ושטן מה היא אמר? מה השטן עושה? אמר לשטן, ביום עד הכיפור, הלט לרשות עלי אסטוני. קצת מאוד סותרות, כאילו הגמרא עצמה סותרת, מקודם כמה איבול כמה בטולת בן אדם, מצד שני אין לו רשות להסתוני. השטן שותק. השטן ביום הכיפורים שותק. ממאי? אמר בר חמה, השטן בגימטריה תלת 164, וכמה זה השטן בגימטריה רבותיי? 364. תלת 164 יום העית לרשות עליה סטוני, ביום הדי כיפורי, לת לרשות עליה סטוני. ביום הכיפורים אין לו רשות להסתין. 365 מנים היו בה. טוב, האמת שזה כמניין ימות החמה. מעניין שבימות הלבנה, אז לכאורה הוא שולט על הכל. מכל מקום, אז יש לנו פה סיפור ארוך של מפגש עם השטן בערב יום הכיפורים. אבל כדי להתבונן בעומק באמת של הדברים, בעצם למדנו מהסיפור עם פליימו, שהשטן, הרבה פעמים הוא נדמה לנו כמייצג את העולם הזה, ואז אנחנו טועים שכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים למחוק את העולם הזה. בא תשיעי ומלמד אותנו, בא אותו שטן לפליימו ומלמד אותנו, יש להבחין. בי אתה צריך לגאור וללחם ברע, אבל לא מתוך זה שיש מציאות מבלעדי הקדוש ברוך הוא, אלא יגאר השם בך השטן. אנחנו רוצים שנייה ללכת עוד יותר אחורה ולהבין מאיפה הכל מתחיל. מאיפה הגיעה המציאות הזאת שיש בנו כוח פנימי כזה, שטן, יצר הרע כזה, שמתיימר לקחת את הכל. ולקחת את הכל ולהגיד, לא, זה שלי, ואנחנו צריכים למשוך לפה ולפה. אז האמת היא שהבאתי פה את דברי הזוהר, רק לרב אחד המילטה, נראה לי שאני אגיד את זה בעל פה, זה קצת קשה כאילו לקרוא אותו בפנים, ואחרי זה מי שרוצה יעיין. אבל בשביל להבין באמת את מהותו של יום הכיפורים, ואולי של כל התהליך של הסרט ימי תשובה, יש זוהר שמסכם בעצם את כל התהליך מראש השנה ועד סוכות, במהלך אחד שקשור לכל מה? למפגש של יעקב ועשיו. כל הסיפור בין יעקב לעשיו הוא בעצם ביטוי של כל עבודת השם שלנו מראש השנה עד סוכות. נסביר את הדברים. הכל מתחיל מהאדם הראשון. האדם הראשון, מתי התערב הטוב ברע? מתי יש מקום שהשטן נכנס ואומר, זה שלי? מתי יש מציאות שהוא לא עומד מבחוץ אלינו? ואנחנו אומרים, אתה בכלל לא קשור לנו, אין לך, אין לך מה לדבר איתנו. מתי זה קרה? עץ הדעת טוב ורע. אומרים הרמב״ם והמורה נבוכים וכל המפרשים מסבירים שבאותו רגע נתערב הטוב ברע. באותו רגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, שזה היה בראש השנה, הוא אכל מעץ הדעת, נתערב העולם כולו מטוב ורע. עכשיו טוב ורע משמשים בערבוביה. וכל הזמן יהיה מלחמה. מי מנהל את המציאות? מריבים בנחלת שני עולמות. מזכיר לנו מיד את מי? מי מריב בנחלת? על מי חז"ל אומרים שמריבים בנחלת שני עולמות? לא על קין והבל? לא על יוסף? מי אמר יעקב ועשיו? נכון? יעקב ועשיו, ולא מי לא מי אמץ, נכון? והתרוצצו הבנים בקרבה, אומר רש"י, מריבים היו בנחלת שני עולמות. רבים על שני העולמות, על החיבור בין העולמות, יעקב ועשיו. מגיע יעקב אבינו. יעקב אבינו היה זיארה, מזיארה אלעד, האדם הראשון. יעקב אבינו כל עניינו לתקן, רגע שנייה, רגע אחרי זה השאלות. יעקב אבינו הוא מתקן את אדם הראשון. כתוב, נכון, כתוב, וירא ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה זה אנוכי לא ידעתי? הוא חזל שהוא ראה את המרכבה העליונה, והוא ראה, אכן, זה ראשי תיבות, אריה כרוב נשר, ואנוכי, שאני הפנים שלי נמצאות במרכבה, כי זה האדם, זה הדמות הרביעית במרכבה, לא ידעתי. פתאום הוא מבין, דרך אגב, אנוכי זה ראשי תיבות אריה נשר כרוב, יעקב, כן? אנוכי, לא ידעתי. אז, כלומר, לא ידעתי, זה מאבא שלי. לא יודע מה המקור של זה הקדמון יותר, אבל זה מאבא שלי שמעתי. אז יעקב אבינו פתאום מבין שהוא נשלח לתקן. הוא מן זיירה די יעקב אבינו שופרה. זה הגמרא אומרת, זה גמרא מפורשת. שופרה די יעקב אבינו, מעין שופרה די אדם הראשון. זה הגמרא אומרת. בפנימיות, מורחב על זה הרבה מאוד, שיעקב אבינו, זה העניין שלו. לתקן את חטא האדם הראשון, כי הוא כבר מיתתו שלמה, יעקב אינו מיטתו שלמה, כבר אין את ערבוב הטוב ברע, אצל אברהם היה מורב, יצחק וישמעאל, אחרי זה יצחק, יעקב ועשיו. אצל יעקב אבינו, כבר הטוב והרע, הוא מצליח להוציא את הרע החוצה. איך הוא מצליח להוציא את הרע החוצה? לפני שהוא יולד את כל הילדים, הוא עושה תהליך של הברכות. לפני הכל. הברכות מתי היו? בראש השנה. הברכות היו בראש השנה, שני סעירים, שני הקורבנות, זה הקורבנות שהוא צריך לאכול, יום הדין, יצחק זה מידת הדין, מהיר בשיא, ככה זוהר הקדוש אומר, שהברכות היו בראש השנה, ויצחק הוא מהיר במידת הדין, בדיוק בראש השנה, כי זה הרע של מידת הדין, והוא לוקח, אומר, אני עכשיו רוצה שמישהו ימשיך אותי. כלומר, מי ממשיך את מידת הדין? מי ממשיך את מידת הדין? עשיו. דין, זה האודם, זה העוצמות, זה הכוח. עשיו, הוא סעיר, הוא אדמוני, נכון? הוא אדום, האדום אדום הזה, זה מידת הדין. ברור שהוא ימשיך את יצחק. ברור שמידת הדין תקרא למי? למי שחותך, למי שיודע, לא מישהו שהוא טעם. ברור שמידת הדין תקרא לעשיו. ובאמת יצחק קורא לעשיו. אלא מה? שרבקה מבינה שיש עומק אדיר, שהקיטרוג הגדול שמה שעשיו הולך לעשות, בעצם מה הוא הולך לעשות? הוא הולך לקחת מטעמים, צייד, ובעצם לקטרג על כל המציאות, שכל המטעמים של העולם הזה, הם מקולקלים. הם לא טובים, הם באים משורש הרע. זה מה שעשיו מנסה לעשות. עשיו לוקח את המטעמים, ומביא אותם למידת הדין, תדונו איתם, הם לא בסדר, זה לא טוב, תראי כמה הם מפתים ומפילים, ואומרים חזל שהוא עבר את כל העבירות באותו סיפור, חזל מגלים לנו את עומק הכישלון של עשיו. ועשיו מגיע עם כל המתנים האלה ואומר, זה העולם הזה. העולם הזה, תדון אותו, הוא רע, העולם הזה לא טוב. מגיע יעקב אבינו, שהוא שלוח של רבקה, שרבקה היא בחינת החסד, שמתערבת בדין ומרוממת את הדין למרומו העליון, מגיע רבקה עמנו ואומרת ליעקב, תיקח לא מהצייד, מהעזים שבבית, מהכבשים שביתי בבית, תיקח ועשה לאביך מהטעמים כאשר אהב. אני יודעת באמת מה הוא אוהב. אני יודעת מה עומק הדין. אני יודעת שעומק הדין בא לגלות עד כמה כנסת ישראל יפה לפניך. לכן תעשה לי שתי גדיי עזים טובים. שתי גדיי עזים טובים זה רומז על כנסת ישראל, על כל המצוות שהם יעשו, מסביר הזוהר. ולכן יעקב אבינו לוקח ומביא את זה לאבא שלו. בעצם, באותו רגע, מה שקרה, זה הסנגור הכי גדול בעולם. יעקב אבינו מביא ואומר שכל העולם הזה, יש לו תיקון. יש לו תיקון לפני מידת הדין. ואז קורה דבר נורא. עשיו שומע מהברכות, יעקב מגיע, ואז הוא מריח את ריח בגדיו, ואומרים חזל, אל תקריב גדיו אלא בוגדיו, והוא מריח איך שכל הקלקולים של המציאות הזאת, הם בעצם ריח בגדיו, אל תקריב ריח בגדיו אלא בוגדיו, גם הבוגדים של עם ישראל הם תיאורים, כי זה מה שיעקב עושה. יעקב כשהוא מביא את כל המטעמים, הוא מביא את כל העולם הזה, והוא בעצם מגלה את העומק של הסנגוריה על כנסת ישראל. זה מה שקרה בראש השנה. ואז מגיע עשיו, ועשיו צועק, ויחרד, יצחק נכון חרדה גדולה עד מאוד, ועשיו צועק, מאיפה הוא הצד צייד? ויבוא לי, מה זה? איך יכול להיות? זה היה ויכוח. מה אכפת לך? תביא גם אתה. מה הבעיה? מה הבעיה שתביא גם אתה? מה זה משנה שמישהו הכיל את אבא לפני כן? מה זה קשור? ברור שזה קשור. כי אותו יום זה יום הדין. השאלה מה עושים עם העולם הזה? העולם הזה כל כולו רשע ופשע ונעיפת אשת איש ורציחה, מה שחזל אומרים שהוא עושה היום, עשה את כל העבירות החמורות ועבודה זרה, זה העולם הזה? או שהעולם הזה הוא טוב? הוא זיהר הילד האדם הראשון, האדם הראשון לפני החטא. זה הוויכוח! לכן עשיו כל כך פוחד, לכן עשיו צועק צעקה גדולה. ואז יעקב צריך לברוח. מה זה הבריחה הזאת? הבריחה הזאת ללבן זה הימים הלבנים. זה עשרת ימי תשובה. עשרת הימים שבהם אנחנו צריכים לעבוד ולהתלבן ולנקות את עצמנו מכל החטאים. לנקות ולהתלבן. בורחים. אנחנו לא נמצאים במציאות שבה אנחנו שולטים. אנחנו עדיין במציאות של תנועה, של גלות. אנחנו נסתכל על החטאים ונתוודא עליהם ונצעק, ואנחנו באמת נעשה עבודה ונתקרב לקדוש ברוך הוא. עד יום הכיפורים. מה עושים ביום הכיפורים? מה העבודה הקדושה של כל יום הכיפורים? מה העבודה? מה עושים ביום הכיפורים? כלום. כולם מגיעים ליום הכיפורים לבית המקדש ומסתכלים איך שיש שתי סעירים. סעיר אחד להשם, סעיר אחד לעזאזל. ומה כתוב על הסעיר לעזאזל? אני אומר לכם בתקציר, זה ממש ארוך. ונסע, תסתכלו את הפסוקים מאחורה, זה פשוט לא נתפס. ונסע, זה באמצע, זה מופיע. ונסע הסעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזרה ושילח את הסעיר במדבר. מי מסתתר פה בפסוק הזה? מי מסתתר פה? סעיר, מי זה הסעיר? עשיו. מאיפה יעקב אבינו מתחווה? איפה יעקב מתחווה? לפני הסוכות, באותו פסוק. איפה יעקב מתחווה? לא. ונסע הסעיר זה על עשיו. את כל, את מי הוא נושא? מה זה? תסביר. אבונות תם. זה יעקב. הוא עכשיו לוקח את כל האבונות תם. בעצם יש לנו ויכוח אדיר ממדים. הוא מתחיל מאדם הראשון. מאיפה מגיע החטא? מבפנים או מבחוץ? מי אנחנו? מי אנחנו? זה הוויכוח האדיר. אתם מבינים רבותיי מה קורה פה? מהאדם הראשון שהוא חטא בעץ הדעת, התערבב הטוב והרע, אומר לנו כל הזמן הרע, חברים, אני פה, אני נשאר פה, אתם לא תוכלו להתכחש אליי, לא תוכלו לנצח אותי, אני פה. בעצם יותר מזה הוא אומר, אני אתם, אתם זה אני. אתם רעים, ויגיעו פרויד, ויגידו, האדם הוא יצר מין, והאדם הוא זה, והאדם... כל המחקרים למיניהם יגידו, האדם זה כל הנטיות השפלות שלו, זה האדם, זה המהו שלו. תבוא כנסת ישראל ותגיד, אבונות תם. מי לוקח את זה? שים את זה על הסעיר הזה, על עשיו, שמגיע מסיטרה דסעיר, שהוא לוקח את כל האבונות תם אל ארץ גזרה, ומתברר שכנסת ישראל נקייה ותאורה לפניך. הרי מתי יוזכר בפעם הראשונה המושג כפרה בתורה? מתי הוא הוזכר? תסתכלו פסוק אחד למעלה. במפגש של יעקב ועשיו. יעקב ברח לעשרת ימי תשובה. אבל מתי שהוא חוזר? זה רבותי התשיעי. מתי הוא חוזר ומתמודד עם העולם הזה? מתי הוא חוזר ומסתכל לו בעיניים ולא יורה להם חץ? זה מה שקורה במפגש של יעקב לעשיו. יעקב אומר, ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר, אכפרה פניו במנחה הולכת לפניי. מה זה אכפרה פניו? מזכיר לנו את יום הכיפורים. שורש הכפרה. זה אכפרה. יעקב בכלל לא... עשיו לא מחובר למה שקורה פה. הוא חשב הוא הגביר. הוא חושב הוא הגביר, מביאים לו מתנות, מביאים לו מתנות, והוא מבסוט. הוא אומר, תראו מה זה, יעקב נכנע מלפניי. הוא לא מבין את הסוד. מה אנחנו עושים? כל יום הכיפורים אנחנו מביאים לסית רע אחרא סעיר ומשתיקים אותו. אנחנו אומרים לו, קח את העולם הזה כמו שהוא בצורה שאתה תופס אותו. קח איך שהוא הולך להזזל, קח את העולם הזה איך שאתה תופס אותו, ובעצם תאבד הכל. כי בעצם אותו עליתן אינה מן האדום, האדום הזה שהוא ויתר על כל המגמות הרוחניות בשביל העולם הזה, אותו עולם הזה רודף אחריו וגם מתגלה לו, בסוף אני כלום, בסוף אני הולך להזזל, בסוף כל המנחה הזאת, מה אומר יעקב? יש לי כל, תקשיב טוב, לא משנה כמה אני אתן לך, לי יש את הכל, אבל נתן לי כבר שלוש כל כך הרבה ממה שיש לך. זה לא משנה, זה לא עניין כמותי, יש לי את נקודת הכל. הנקודה הזו שאני מסתכל על כל העולם הזה ומבין לאן המגמה שלו, אז יש לי את הכל. ואתה, יש לך רב. תיקח את זה ותבין שכל העולם הזה שאתה תופס אותו בצורה הכמותית שלו, בצורה של העליתנין מן האדום הזה, הוא הולך להזזל. ואז מתגלה שבאמת אין בעם ישראל אבונות. כל האבונות הולכות. כל האבונות הולכות עם השעיר להזזל. כי מתגלה שרצון רענו הוא לעשות רצונך. באמת הרצון הטהור שלנו, אנחנו חוזרים לאדם הראשון ומתארים לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים ריבונו של עולם, אנחנו טהורים, אנחנו זכים לפניך, והטוב והרע שהתערבב בנו זה מצד ההתערבות של הטוב והרע, באמת אנחנו רוצים להיות גלויים לפניך, אנחנו צדיקים. זה עומקו של יום הכיפורים והעבודה של תשיעי ועשירי. ומתוך הדבר הזה אנחנו מגיעים לחג הסוכות. מיד אחרי שוישב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. כיוון שאני לא אראה אתכם גם כנראה אחרי סוכות, עם הכיפורים זה יום שני. אז זה סוכות, זה מוסבר בזוהר הקדוש. זה מוסבר בזוהר הקדוש, חבל על הזמן, זה עוד סודות. אבל יעקב אחרי כל התהליך הזה, של ראש שנה ויום הכיפורים, הוא עושה את חג הסוכות. כי בסוכות, בעצם, הוא מתייחד עם קונהו. ואז כמו שאומר חיים, שם אפילו המקנה, הצדדים הכי פחותים ביעקב אבינו, צדיקים חביב עליהם המונם, זה בדיוק מה שקורה שם באותה פרשייה, שהוא חוזר על פחים קטנים, מתברר שיעקב אבינו לא ניצח את עשיו בזה שהוא התחמק מהעולם הזה, אלא בזה שהוא ביער את עניינו של העולם הזה, כי הוא חוזר גם על הפחים הקטנים, וגם למקנה שלו, הקטן הזה, שלכאורה כזה סתם פונקציונלי, של פרנסה, הוא עושה סוכות. הוא מגלה איך הקדוש ברוך הוא מאיר את אורו עד לפחים הקטנים. זה מה שיעקב אבינו מתגלה. זה החץ הכי חזק לשטן. זה לא באמת חץ, כי אנחנו לא פוחדים מהשטן. לא רוצים להשמיד אותו. הוא רק בא לחשוף בפנינו את כל העבודה הזאת. העבודה המיוחדת של יום הכיפורים ושל התשיעי, שנזכה בעזרת השם להיכנס ליום הכיפורים מתוך טהרה גדולה. טהרה עמוקה שתאיר את עינינו ותפקח את עינינו להאיר את אורו של העולם הזה בעזרת השם. ברוכים תהיו.